שלום ושוב ברוכים הבאים לפודקאסט שלי על הדרך, שיחות עם דובי פולק. פרק חדש עם שני אורחים לא חדשים, אורחים שמשתתפים בפודקאסט כבר כמה פעמים, אורחי הדין שחר בן מאיר וניר אלפסה. וכשאני אומר שחר בן מאיר וניר אלפסה, אתם כבר יודעים שאנחנו הולכים להתעדכן בענייני משפט נתניהו. אז כן, עברו מאוד מעט שנתיים ומשהו של המשפט, שמענו כבר כמה עדויות די מדהימות, אילן ישועה, לאחר מכן ניר חפץ, ואז הגיע תורו של העד המבולבל ומבלבל ומשנה גרסאות שלמה פילבר, שבאמת אחרי העדות שלו לא היה ברור כל כך למה התעקשו שהוא יהיה עד מדינה, הוא לגמרי לא סיפק את הסחורה. יש גם שני המומחים שאיתם אני משוחח באופן קבוע, די מסכימים איתי בעניין הזה, אבל כנראה שהפיתוי היה גדול מדי. בכל אופן, גם הפרק הזה הסתיים, ולאחר מכן שמענו, עד ליציאה לפגרה, שמענו עדות באמת מדהימה, מפורטת, אמיצה של הדס קליין, העוזרת האישית של ארנון מילצ'ן, שפשוט פרטה בקור רוח ובדייקנות, והכל היה מגובה בחשבוניות, מסמכים, עדויות, בעיקר על, על, על הדברים שקשורים בתיק אלף, כל סיפור טובות ההנאה שמתחברים למרמה והפרת אמונים, שאלה הסעיפים שיש ודאות די גבוהה שלנתניהו יהיה קשה להתחמק מהם. אז זהו, ואחרי זה יצאנו לפגרת הקיץ והחגים, ובעוד 10 ימים בחירות, ולמרות זאת בעוד 3 ימים, יומיים, משהו כזה, המשפט חוזר, וזה סיפור מאוד מאוד מעניין, כי אני נדמה לי שלא היה משפט כל כך מתוקשר נגד דמות כל כך בכירה שהייתה ראש ממשלה בפועל, והפסיקה להיות ראש ממשלה, ועכשיו מדובר במישהו שהוא שוב מועמד להיות ראש ממשלה, לדעת רבים אפילו המועמד המוביל, והוא תקוע עמוק מאוד בתוך משפט פלילים, 3 כתבי אישום חמורים, עם עדויות שבאמת קשה לראות איך הוא יוצא מהן, וזה הולך לקרות ביחד, גם במהלך הבחירות, גם במהלך המסע ומתן הקואליציוני, ומי יודע, אולי גם במקביל לכך שהוא יקים ממשלה שוב, בלתי נתפס, באמת. אז זהו, אז שוחחתי עם שחר בן מאיר וניר אלפסה על כמה עניינים, קודם כל באמת לסכם את מה שראינו ושמענו, בעיקר מהדס קליין, כי את העדים הקודמים סיכמנו בשיחה הקודמת, אבל דברים אחרים שעלו בזמן האחרון זה ההצעה, הרעיון של המפלגה של סמוטריץ', כן, הציונות הדתית, פשוט להביא לכנסת הצעה לביטול כל מה שקשור בחוק, בעבירת המרמה והפרת אמונים. מה שבפועל, אם יעבור, יפסיק, יבטל את המשפט באופן מעשי, אבל גם ייצור הרבה מאוד בעיות אחרות, מול כאלה שעדיין נשפטים, כאלה שנשפטו בעבר ושילמו מחיר, כאלה שהורשעו ויש להם קטם, מה עושים איתם, סיפור מאוד מאוד מורכב. כמובן שברקע יש גם את הרעיונות לחוק צרפתי ולביטול המשפט ועל החלפת היועצת המשפטית לממשלה ביועץ יותר נוח, באמת קשה להפריז בכמות הטרלול שהמשפט הזה גורר אחריו וגורר אותנו יחד איתו. אז זהו, בשביל לא להכביר יותר מדי מילים, אני רק אזכיר לכם את כתובת המייל שלי, זה polak.tuvi בג'ימייל, polak.tuvi, את האתר היהודי של הפודקאסט, שבו הפרקים מחולקים על פי הערוצים השונים, podtuvi.com, ואחרי שנשמע את קטע הפתיחה של להקת הבית, Silent Regression, נעבור לשיחה עם שחר בן מאיר וניר אלפסה. עוד רגע. אז כאמור, איתי שני האורחים הקבועים שלי בענייני משפט נתניהו, עורכי הדין שחר בן מאיר וניר אלפסה. שלום שחר, שלום ניר, מה שלומכם?
שלום.
אז עברו כמה חודשים מאז ששוחחנו פעם האחרונה, אולי חודשיים, אני כבר לא זוכר. בפעם הקודמת, כשנפרדנו, זה היה בעצם בסוף מסכת, או איך שאתם קוראים לזה, פרשת? העדות של שלמה פילבר, מומו פילבר, עד המדינה, שנדמה לי שבסוף בסוף כולנו הסכמנו פחות או יותר, זאת אומרת, אני הסכמתי אתכם כי אתם המומחים, שהוא סיפק את הסחורה במידה מאוד מאוד מוגבלת, סיפר סיפור שחלקו הופרך וחלקו לא היה מדויק מבחינת התאריכים והנקודות והדיוק, אבל בסופו של דבר זה לא היה אקדח מעשן, ואם זה היה הנשק שאמור לראות בסוף המחזה, כנראה שאפשר היה, לא יודע, לא יודע אם לסגור את המשפט עכשיו, אבל קשה היה לבנות איזה מסכת תביעה אמיתית. אז זה בעניין של פילבר, אבל מצד שני, פתאום עכשיו, פתאום היום, אנחנו מגלים, ספי עובדיה השבוע בחדשות 13, שאותו פילבר, מה שאנחנו ממש לא מתפלאים, כי אנחנו רואים אותו בטוויטר נונסטופ, מוכר את הסחורה שלו, שזה סקרים פוליטיים, משאלים פוליטיים, סקרים פוליטיים, תחזיות פוליטיות, בכסף, למפלגה שמריצה את הנאשם במשפט שאנחנו מדברים עליו עכשיו. שחר, תתחיל אתה. איך חיים עם זה?
תראה, יש כמה עובדות שהם לא הוכחשו. אחד, שהוא מועסק על ידי הליכוד, לפי המועדים שספי עובדיה דיווח על התשלומים, אז זה נעשה, ההתקשרות איתו נעשתה ממש בסמוך, יכול להיות שתוך כדי עדיין השלב האחרון של העדות שלו. זה עובדה אחת. עובדה שנייה, שאני חושב שהוא לא דיווח לפרקליטות על העניין הזה, הוא גם לא ביקש מהם אישור. דבר נוסף שאנחנו יכולים להניח אותו בוודאות רבה, מישהו שעושה לך סקרים במהלך מערכת בחירות, זה אחד הגורמים הכי חשובים בקמפיין, ולכן זה לא איזשהו מישהו ששולחים אותו להביא שתייה מהקיוסק ברמת בעל תפקיד נמוך בקמפיין, זה החלטות של האנשים הכי בכירים בקמפיין, וזה בעצם נתניהו, אנשים שממש קרובים אליו.
זה בחירות אישיות במידה רבה מאוד, זאת אומרת, הבחירות הן על האם נתניהו מסוגל, רוצה, האם יש לו מספיק תמיכה בשביל לחזור להיות רלוונטי לראשות הממשלה, או לא. ובמובן הזה, פילבר התגייס בכסף, כסף גדול, מאות אלפי שקלים, כמה שאמרו שזה היה שם, בשביל לעזור לו, לחזור לכיסא שממנו הוא הודח או הורד בעניינים פוליטיים לפני שנה ומשהו, כאשר הוא עד מדינה נגדו, שהתחייב לו לעסוק בדברים שקשורים בו.
אז אני אומר, אני אומר, אפילו בוא נלך, ניתן לפילבר הנחה, שהוא איש מקצוע, שמישהו מזמין את השירותים שלו, הוא לא נתן את זה בחינם, אבל בסופו של דבר, גם על פי הסכם עד המדינה שלו, אסור לו ליצור קשרים עם אף אחד מהמעורבים בעניין הזה. אז יש פה שאלה משפטית, האם הכוונה אסור ליצור קשרים עד סוף העדות שלו או בכלל? אני חושב שיש פה בעיה, אני חושב שזה בעייתי. אני אגיד לך יותר מזה, בהקשר למה שאמרת בפתיח בעניין הזה, הרי בגלל שהעדות שלו לא הייתה, בוא נגיד, במקומות מסוימים, בדברים מסוימים, העדות שלו לא ממש טעמה את מה שאמר במשטרה, התביעה ביקשה שבית המשפט, א', היא ביקשה והיא קיבלה אפשרות לחקור אותו בחקירה נגדית, וב', היא ביקשה לאמץ את ה... יש מנגנון שאתה יכול לאמץ את מה שה... האמרות של העד במשטרה על פני מה שהוא אומר באולם בית המשפט.
שזה בדרך כלל פרקטיקה שנהוגה, אם אני זוכר נכון, במקרים של עד עוין, אבל הם לא הכריזו עליו כעד עוין.
כן, אבל עכשיו, יכולה להיות סיטואציה, אני לא יודע להגיד לך כרגע, אבל אני אומר, תיאורטית יכולה להיות, דיברתי על זה גם השבוע בדיוק עם ניר, יכולה להיות סיטואציה שהתביעה תבוא ותגיד, אני רוצה להביא את העובדה שהוא קיבל כסף, שהוא עסק על ידי הליכוד, לבית המשפט המחוזי שדן בתיק הזה, רק להביא את העובדה הזאת לצורך העניין, יכול להיות עם תאריכים או משהו כזה, דרך חקירה קצרה שלו בבית המשפט, אולי לפני זה עם חקירה במשטרה. ומה שזה יאפשר אז מבחינה משפטית לתביעה, היא בסיכומים הרי תטען שצריך לקבל ולתת יותר אמינות לאמרות שלו במשטרה, מאשר למה שהוא אמר על הדוכן, באולם בית המשפט. והעובדה הזאת היא שהוא קיבל... שכר מהליכוד יכולה במובן מסוים לתמוך בעמדה הזאת של הפרקליטות.
השאלה אם ילכו עם זה לבית המשפט, או שפשוט זה יהיה עוד אחד מאותם דברים של מים מתחת לגשר, ממילא הוא לא סיפק את הסחורה, זה לא ישתנה, בואו נתקדם. ניר, איך אתה רואה את זה?
קודם כל, אני חי מהדיווחים, והדיווחים דיברו על זה שהפרקליטות כן יוזמת איזושהי בדיקה של...
אחרי שאורלי בר-לב פנתה בשאילתה, אני לא ראיתי שמישהו יזם את זה, אבל אוקיי.
לא, אני אומר, כרגע יש על הפרק אפשרות שמישהו יעשה את הבירור לעומק, כדי לנסות להבין איזה הלימה יש בין האירוע הזה לבין הסכם עד המדינה של שלמה פילבר. עכשיו, כמה דברים. החלק הברור מאליו באיסורים עליו, כמו על כל עד מדינה, זה לא להיות בקשר עם גורמים שקשורים בפרשה, בנושאים שקשורים לחקירה עצמה. וזו מגבלה שהיא בעצם מוטלת ביני לביני, על כל עד שהוא מעיד, ומטעם צד מסוים, רוצים שתימנע התקשורת בינו לבין מעורבים אחרים, על מנת לא לזהם את ההליך, לא לפגוע בהליך וכו'. הכותרת שם מדברת על תקופת החקירה, ואני מניח שהיא מחלחלת גם לכל ההתנהלות בתקופה שהוא עיד. עכשיו, הוא סיים את העדות שלו, כולל חקירה חוזרת, אם אינני טועה בסוף יוני,
ואז בעצם אחר כך אנחנו... 29.
נכון. עכשיו, נדמה לי שההחלטה, אני עוד זוכר את זה משיקלי, ההחלטה על הבחירות, היא התקבלה ב-12 לשביעי, נכון? משהו כזה? אני לא טועה?
ב-20, הממשלה, ב-20 לשישי...
חזרה הכנסת
מתי? לפיד ובנט הודיע שהם הולכים לבחירות.
אז בוא נסכים שזה מועד שהוא מוקדם בזמן, למועד שבו... שבו בעצם הסתיימה העדות, כלומר העדות שלו היא עדיין בתוקף בחלק הפעיל שלה, חוזרת, נגדית, זה לא כל כך משנה, העד היה על הדוכן, עכשיו אין ספק שהייתה שם איזושהי אינטראקציה עם גורמים שקשורים בליכוד, כנראה בדרגות בחירות, התיק הזה מחבר את אותם גורמים באיזשהו אופן, מדובר באותם אנשים כנראה, ובגלל שאנחנו מכירים את הריכוזיות שבה פועלת תנועת הליכוד, אנחנו מניחים, שוב, הערכה שלנו היא שיש נגיעה גם לנשע מספר אחד בנושא ההחלטה של פנייה לחברה של פילבר וכו'. עכשיו, אי אפשר לפצל את פילבר מהחברה שלו, והשירות הזה, כמו ששחר אמר, הוא קרדינלי לקמפיין. עבודה מול חברת הסקרים שאתה בוחר לעבוד איתה, היא עבודה צמודה, היא עבודה אינטנסיבית, היא עבודה חשובה, והיא גם שווה לא מעט כסף ככה לפי הפרסומים. זה די ברור. עכשיו, מה בעצם יכול לעלות הליך ברורי? מי דיבר איתו? מי סגר איתו? איך זה נסגר? והאם זה בהלימה להסכם? ועד כמה היה נכון לו לקדם את המהלך הזה? בלי לדווח לפרקליטות, שזה החלק השני של הסעיף בהסכם עד המדינה. אם אתה מדבר עם אנשים שקשורים לפרשה, גם אם זה לא בהקשר של התיק עצמו, ולא על העדות שלך, אלא באופן כללי מתקשר איתם, וזאת היא תקשורת עסקית, לא אישית, לא שלום שלום, לא גמר חתימה טובה, לכל הפחות למען הזהירות, בגלל שהכל רגיש, ואתה עדיין רוצה להתפרנס, אין יותר פשוט מלצפות ממנו כן לדבר עם יהודיתי ראש, או עם הגורמים ברשות להגנת עדים, אין לי מושג, לנסות ליישב את העניין הזה. once זה לא נעשה, מניח ששאלות כאלה ואחרות, שמשטרת ישראל יכולה לשאול אותו, יכולות להעלות איזה שהן טענות נגדו לגבי האופן שבו הוא לא מילה אחר הסכם עד המדינה. אבל כמו שאמרת טובי, כמו ששחר אמר, הכל שאלה של מה רוצים בעצם לעשות. כרגע אנחנו לא במציאות שהעדות שלו נדרשת עוד. משפטית, המשפט לא נגמר, אז קוראים כל מיני דברים מוזרים במשפט פלילי שיכולים לגרום לעד לחזור לדוכן עדים. נניח חומר חדש שיעלה, הרי מה ההגנה מנסה לעיתון כרגע? ההגנה הגישה, לפחות ג'ק חן הגיש בקשה של הגנה מן הצדק, שעוסקת לא מעט בתקופת החקירה של החוקרים שחקרו את פילבר. גם ברשות לניירות ערך, שהוא כמעט היה עד מדינה, אלה עדים שעוד לא העידו בתיק שלנו. אלה אנשים שעוד לא העידו לגבי גרסאות שהוא מסר, לגבי תקופת המסע ומתן איתו, לגבי התקופה שהוא היה רק חשוב. יכול להיות מציאות משפטית ראייתית, שאחרי שהעדים הללו, שוטרי משטרת ישראל, נניח החוקר שלו שלומי חכמון, ראש צוות חקירה, נניח החוקרים ברשות לניירות ערך, כבוד השופטת ציפור הגז, שאז הייתה חוקרת בחירה ברשות לניירות ערך, אולי האנשים הללו יעלו איזשהם נתונים עובדתיים שהפרקליטות או ההגנה יחשבו שצריך לזמן את פילבר כדי להשיב להם, כי בית משפט צריך לעשות צדק. אז בעצם העדות יכולה פתאום לחזור להיות פעילה. אז זה רק מחזק את הטענה שהנושא הזה רגיש. יעשו עם זה משהו? יבואו איתו חשבון? לא יודע. אני חושב שלא, אבל בכל מקרה, זאת שאלה שהיא מעניינת.
אני... אתה יודע, זה, 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 זה סיפור נהדר לסמינר ולפודקאסטים ולציוצים בטוויטר. אני חושש שהמערכת המשפטית שממילא ניצבת במידה רבה על קרי תרנגולת, ותכף נגיע ונדבר על זה, בעיקר בפרשות האלה שהם לא הרג או לא הרג, שיחד או לא שיחד, אלא דברים יותר אמורפיים, מרמה בפרשת אמונים, והפרת אמונים, וזה באמת בכותרות בזמן האחרון. התחושה היא שכל אחד יכול לעשות מה שהוא רוצה. אגב, נכון, ככל שאני נהניתי מההצגה שניר חפץ עשה אצל עמיתי, מי שכבר הימים, רביב דרוקר, נדמה לי שבעבר דברים כאלה לא היו קורים. אם מישהו יצא והיה עד מדינה נגד אנשים רבי כוח, והביא, או שהביא להרשעתם, או שתרם להרשעתם, או שבעצם הכלים ביניהם נשברו, אני לא זוכר מצבים שבו מצד אחד פילבר כזה עובד איתם, ממשיך לעבוד איתם כאילו לא קרה שום דבר, או ניר חפץ בא ובונה לעצמו קריירה חדשה עכשיו בתור, לא יודע, המקליט הלאומי ו... מנקי האורוות, אגב, הוא גם הסגיר את ה... פחות או יותר הסגיר את האינטרסים שלו, או לפחות את הרוח שלו, בחלק מהשיחות אתמול, בזה שהוא פשוט הביע קנאה וצער עמוק על זה שהוא לא המשיך להיות בתוך העשייה הזאת. זאת אומרת, אם הוא לא היה נתפס, אז הוא היה ממשיך להיות איפה שהוא היה גם קודם. אז גם הסיפור הזה של, ואני בעד עיתונות ובעד לחשוף הכל, אבל זה נראה לי מוזר שזה אפשרי בכלל, שזה משהו שקורה. את מדינה שבאמת קיבל את החופש שלו במתנה, לא ברור אם הוא אמור אם זה לא היה קורה, לא ברור אם היה שבכל אם זה היה קורה, אבל אף אחד לא חותם הסכם מהסוג הזה, כששום דבר לא היה מסכן אותו באמת. זה קצת מוזר הסיפור הזה, אז אני ארשה לעצמי להגיד ש... הניחוש שלי, לא כמשפטן, אלא סתם כצופה מהצד שמתעסק עם הדברים האלה המון המון שנים, פילבר פשוט מערך את כולם ויחזור וכבר נמצא על הסוס, עושה הרבה מאוד כסף. אגב, הקשר עם הליכוד הוא קשר שהוא מיותר במידה רבה, כי הוא עושה את זה עם ערוץ 14, ואף אחד לא יתחיל לחקור עכשיו את ה... למרות שחפץ רמז את זה לקראת החלק השני של השידור של המקור, שנתניהו שולט גם בערוץ 14, וזה לא משהו שאנחנו לא יודעים. אבל עדיין אפשר לעשות את הדברים האלה גם בלי לדבר עם הסוס עצמו. אפשר, אבל הוא לא עושה חשבון כי הוא יודע שלא ייגעו בו. שחר, אתה מסכים עם הסיכום הקצר הזה?
תשמע, זה שעבריינים שזכו לחסינות בגלל שהם מעידים נגד השותפים שלהם בסגנון פילבר וחפץ הופכים פה לדמויות מקובלות, זה הרי זה בושה, זה אין ספק. אני רוצה להגיד לך מילה שתיים על חפץ. חפץ הוא חלאה.
כתבתי על זה מה שהיום בזה, כל ההצגה שלו של עכשיו אני השתניתי, לא קניתי גרוש אחד מתוך הסיפור הזה.
לא, אבל אני רוצה רגע להדגיש את זה, להדגיש את החלאתיות שלו.
אגב, מי ששם לב, הוא שיחק משחק קצת כפול.
מה זה שיחק? הוא כל הזמן שיחק משחק
כפול. לא, הוא נתן הרבה, הוא צבע בצבעים מאוד אנושיים את בני הזוג שהוא...
הוא המשיך לעבוד עבורם, והוא לא, הוא גם לא חשף שום דבר שלא ידענו קודם. הכל כבר יצא, נו באמת.
חפץ, ניר חפץ הוא חלאה. עכשיו הוא חלאה, לא בשלב שהוא ישב ו... אצל משפחת נתניהו, ונתן להם את השירותים שלו. אני מזכיר לך, מזכיר לכם, שהוא לפני זה היה מלקק בתחת של נוחי דנקנר, והתמנה להיות
עורך מעריב,
שנוחי דנקנר רכש את זה. זאת אומרת, הוא יודע תמיד להיצמד לנוכלים. אני מזכיר לך שלפני זה הוא היה גם בידיעות אחרונות.
מה זאת אומרת? הוא בנה את עצמו בידיעות אחרונות. אגב, אני הייתי מקביל שלו במעריב, כשהוא היה בידיעות אחרונות בחלק מהתפקידים, ושמעו יצא למרחוק, לא הכרנו אותו אישית, אבל מה שהוא הטיל על אנשים בידיעות אחרונות זה היה זוועה.
אז אני אומר, בסופו של דבר, חפץ זה בן אדם שהסתובב כל החיים שלו בשני מקומות, אחד או במקום וחצי, אחד הוא הסתובב בעיתונות, כן. שהוא לא עיתונאי לחלוטין, פשוט נוכל שמנצל את העיתונות לאינטרסים שלו, לאינטרסים של המעסיקים שלו, זה פעם אחת היה נוני ופעם שנייה זה היה נוחי דנקנר, ואחרי זה הוא הסתובב בפוליטיקה בשביל לעשות את אותה עבודה. זאת אומרת, את השירותים הבזויים שלו שהוא נתן בתור דובר, הוא למעשה גם נתן אותם לפני זה בתור so called עיתונאי. עכשיו אני אומר לך ברמה האישית, נדמה לי שגם אמרתי את זה באחד הספייסים של אורלי בטוויטר, ברמה האישית ברמה האישית טובי, אני הייתי מעדיף לראות את נתניהו, את מדינה ואת חפץ נאשם ושייכנס לכל.
כן, אגב, אמרו את זה גם על נוני במידה רבה, כי כנראה שהוא היה חזק יותר מכולם ביחד. אבל אתה יודע, הם לא על הפרק הרגע. אוקיי, סיכמנו את הפרק הזה של פילבר, זה לא קשר וזה מסריח, אבל נצטרך לחיות עם הריח הזה כנראה, כי הסיכוי ש... תרשו לי, הסיכוי שמשהו באמת דרמטי יקרה עם זה עכשיו, וזה מדהימה, במידה רבה של צדק, אם באמת העדות שלו לא הייתה מכרעת, והעדות שעליה אני רוצה לדבר כמה מילים עכשיו, של הדס קליין, נראתה אחרת לגמרי, אז יכול להיות מאוד שבאמת הסיפור הזה של פילבר יהיה, אוקיי, פאול של הפרקליטות, רצו ללכת על הכל, אותה דרך שבה מנדלבליט ניהל את העסק הזה, שלזכור את כל הקצוות שלא יגידו, לתת את כל הצ'אנסים ולתת את כל, ממש לעשות גיבוי על גיבוי על גיבוי על גיבוי, אז אוקיי, שמו גם את פילבר שם, והוא, אי אפשר היה לבוא עם זה בטענות, כי פילבר היה היד שחתמה על הרבה מאוד הקלות רגולטוריות ועוד כל מיני דברים כאלה, אז אם אתה משיג אחד כזה כמדינה, קשה מאוד לבוא בטענות מראש על דבר כזה. התוצאה בדיעבד היא בעייתית, אבל זה האופי של העד. הדס קליין, תקשיבו, זה היה מרתק, זה היה מדהים, לא דברים שלא שמענו קודם, אפרופו העדויות של ניר חפץ, אבל לקבל את זה על דוכן העדים, מול העיניים והפנים של נתניהו, ושל כל שאר השחקנים בסיפור הזה, כמובן אלוביץ' ומוזס, שלא כל כך קשורים לסיפור הזה של טובות ההנאה, מעניין שנדמה לי שהגברת נתניהו לא הייתה בבית המשפט, נכון? זאת אומרת, היא לא הופיעה שם לתמוך בבעלה. היא לא באה להסתכל לאף אחד בעיניים. גם הבן לא הגיע.
לא, השאלה גם הכי גדולה שם, וזה היה רלוונטי בכל החזיתות, גם בהתחלת הנגדית של קליין, עד כמה היא באמת תהיה עדת הגנה. לאור
ההתפרצויות, לאור המשפט של לאור המשפט הדיבה נגד אולמרט, אפרופו.
לא, לא רק זה, לא בגלל זה, אני אומר, בגלל שיש ההגנה התיחה, עמית חדד התיח בהדס קליין, לא מהטענות שלא יהיו מבוססות אם הגברת נתניהו לא תעיד אותן. כלומר, האינטראקציה ביניהן, התכשיט שהיא קנתה להדה, כל הדברים האלה, אתה בטח מבין. אז אני אומר, היא בטח לא תבוא כאורחת, כל השאלה היא אם היא תבוא כמשתתפת
פעילה. כעדה או כנאשמת, טוב, אבל הוא פתר אותה מנדלבליט.
עדת הגנה.
כן, עדת הגנה.
כדי
להריץ. אז בואו נדבר טיפה על הסיפור הזה, כי אני חושב שבמידה רבה זה כמעט עדות קלאסית של מישהו שהיה מידלמן, מידל וומן במקרה הזה, לא היה לה אינטרס משלה, היא לא הייתה חברה של בני הזוג, והיא גם לא הייתה, זאת אומרת, היא הייתה אמפלואי, היא הייתה עובדת של מילצ'ן, עובדת בשכר, מילאה אחרי ההנחיות שלו, ונקלעה לתוך באמת לימבו מטורף, לתוך דוק, לא יודע איך להגדיר את זה, אש צולבת, שבין האינטרסים של מילצ'ן שהיו כמובן, גם הוא הרי פטרו אותו לפחות נכון לעכשיו מצרות לא קטנות, אפרופו שוחד וכאלה, אבל בתכלס זה נראה היה שהיא מגישה לפרקליטות, כמו שמענו בחקירה המקורית, עם החשבוניות והקבלות והכמויות והנהגים שגם העידו ועוד כל מיני כאלה, למה להמשיך את המשפט אחרי כל הסיפור? למה צריך עוד עדויות של קבלת טובות הנאה, מרמה ואמונים אחרי הדבר הזה? מה עוד יכול, מה עוד אפשר להוסיף על מה שהיא אמרה?
מי יתחיל?
שאחר תתחיל, אז נשמור על הסדר.
לא, בסדר, תשמע, השאלה שאתה שואל למה, 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 למה צריך עוד עדים, זה שאלה מתחום דיני הראיות, לא מתחום המשפט הפלילי, זאת אומרת, כשיש לך, כשאתה רוצה לבסס עובדות מסוימות, אז אם יש לך עד אחד שאומר את זה, אז זה לא מספיק, אבל אם יש לך חמישה עדים שאומרים את אותו דבר, מנקודות זווית אחרות, או שהם קשורים אחד לשני, או הם העבירו זה, העביר לזה, וזה העביר לזה, אז אתה מביא את כל העדים האלה, כי אתה רוצה לחזק את הגרסה.
השאלה שלי הייתה שאלה של הדיות, לא, אתה יודע, אתה מביא שלא התכוונתי לזה.
מה, כאילו, אתה אומר, מה צריך יותר מזה?
בדיוק, אני יודע, כי עיתונאי.
תשמע,
לא, תיק אלף, תיק קשה, לנתניהו. תיק אלף, תיק קשה, לנתניהו.
מה זה תיק קשה? זה תיק בלתי אפשרי מבחינתו.
אני אגיד לך יותר מזה, גם כן, דיברנו על זה לא מעט. אם אתה זוכר, במהלך העדויות של הפחות, בחלקים הראשונים של העדות של החקירה הנגדית, עמית חדד אמר, תראי, ואני אחרת, כן. ואני פוצץ את הזה, ואנחנו זה, ואנחנו זה, ואנחנו זה.
נסע למסע ארוך, שבמהלכו זה לא יהיה קל, אבל אני, נגיע לאמת, נחשוף
ואני,
אותה.
ואני אפרה את השטר, ותראי.
לפעמים נדמה שהוא עבד בשירות התביעה, באמת. זאת אומרת, היו לא, לו כמה טיעונים כל כך מוזרים.
לא, אז למה אני אומר לך את זה? אני אומר לך את זה מהסיבה שאנחנו לא יודעים, מה יש בחומר הראיות, בדברים שאמרו העדים הבאים בבית המשפט, אנחנו לא יודעים מה מילצ'ן, במשטרה, אנחנו לא יודעים מה מילצ'ן אמר, אנחנו לא יודעים מה הנהגים, אנחנו לא יודעים מה ההבטחה שלו, ההבטחה של עמית חדד זה היה התרברבות סרק, התרברבות סרק ברורה. עכשיו, העובדה שהתבררה כהתרברבות סרק, היא מבחינתנו הוכחה לזה, שבחקירות במשטרה של כל האנשים הנוספים שמעורבים בתיק 1000, אין משהו שסותר את הדס קליין, כי אם היה משהו שסותר אותה, הוא היה מציג לה את זה, והוא לא הציג לה, הוא רק דיבר והוא קשקש, אז הוא ניסה להרער קצת את הסכומים בזה, בסדר, בשביל העבירה הזאת של הפרת אמונים, אני מזכיר, אולמרט היה בין 15 ל-25 אלף שקל עם טלנסקי, לא צריך בשביל זה את ה-700 אלף שקל.
ובסוף נכנס לכלא על 60 אלף שקל שקיבל או לא קיבל עודף בישול
הזאת. אבל, כן. אז אני אומר לכן, אז הוא הצליח קצת להרער את הנושא של הסכומים, אבל הסיפור המרכזי בעניין הזה הוא חי וקיים, וההבטחות שלו היו הבטחות סרק. אבל אני רוצה להגיד עוד איזה משפט, קצת חוץ משפטי, בהקשר של תיק 1000, מילצ'ן ונתניהו. אז נכון שהדס קליין היא עובדת של מילצ'ן, והיא בסך הכל שכירה, היא לא מישהו שיזמה את הדברים האלה, ואני לכן שם אותה בצד, ואני לא מכניס אותה למערכת הביקורת שאני הולך להגיד. אבל הרי המשפט הזה, מעבר לשאלות הפליליות שעולות בו, האם הנאשמים עברו את העבירות או לא, והאם הם יורשעו, המשפט הזה בהרבה מובנים הוא משפט של העיתונות בישראל, והוא משפט של הפוליטיקה בישראל, והמשפט של הקשר של הפוליטיקה והעיתונות. עכשיו, דרך תיק 1000, דרך העדות של הדס קליין, אתה בעצם רואה מה שנקרא הרמת מסך מלאה של הקשרי און שלטון, ושל עד כמה נתניהו, צריך את מילצ'ן, ועד כמה מילצ'ן צריך את נתניהו, והחשיפה הזאת היא, יש לה חשיבות ציבורית מעבר לחשיבות המשפטית. עוד פעם, זה שהדברים האלה לא מספיק מדוברים, ולא מספיק נאמרים בתקשורת, זה בגלל, דיברנו על זה כבר כמה פעמים, השטחיות של התקשורת בישראל, אבל בסופו של
דבר... לא, שחר, לא, הם לא נאמרים בתקשורת, כי לתקשורת היא חלק מהסיפור, ויש לה אינטרס לשייף את זה.
חד משמעית, אני מסכים איתך, אבל לכן אני אומר, בסופו של דבר, דרך הקשרים האלה של נתניהו ומילצ'ן, אתה רואה חד משמעית, האדונים האלה עובדים בשביל עצמם, והם עובדים בשירות של בעלי ההון.
כן, אגב, אתמול בסשן הזה של ניר חפץ אצל דרוקר, ניר חפץ פחות או יותר דיבר בשקיקה, בסוג של תאווה, בסוג של גאווה שאי אפשר לתאר אותה, הנה תראה, הון שלטון. תראה איזה יופי, תראה איזה יופי זה עובד, הוא ממש התמוגג כשהוא דיבר על, הנה חיבור של הון שלטון ועיתון, ויש לנו, יש לי, לא קולגה, לא עבדתי איתו מעולם וכו', אבל יש מישהו שהקים פודקאסט בחודשים האחרונים, שעבר מהעיתון, שגם נשלט על ידי ההון, אבל עבר לבעל הון אחר, לא רוצה להזכיר שמות כרגע, ואיך הוא קורא לפודקאסט שלו? הון שלטון. נכון שהוא, נדמה לי ששינה בסוף את הכינוי של הדבר הזה, אבל כאילו בהפוך על הפוך, בסוג של סרקזם. אבל אין פה שום דבר, אין פה שום דבר תמים. וכל זמן שהם לא נתפסים, אפרופו חפץ, הם ימשיכו לעשות את שלהם. כן, ניר, משפטית, יש משהו שערער את התמה, תזה, כללי המשחק של תיק 1000 בקטע של הדס קליין, או שזה היה קליר קאט?
קודם כל, נקודת המוצא הייתה שתיק 1000 הוא תיק במרכאות קשוח להגנה. כלומר, אף אחד לא סיפר לעצמו סיפור שיש שם מלאכת הגנה קלה. היו כל מיני דיסאינפורמציות או אמירות לא מובהקות על זה שבין יתר הטענות שמתכוונת לטעון ההגנה, תשמע גם טענת ההסתמכות על עצה משפטית באינטראקציה...
עוד פעם אנחנו מספרים על ויינרוט. עוד פעם, עוד פעם בריין רוט שמותר לקבל מתנות, נו, כמה מתעסק עם השטות
הזאת? ואנחנו שמענו גם שבאופן כללי, המסכת החברית הופכת, א', הנתינה הייתה אמורה כך לשיטת ההגנה, להיות מופחתת בהרבה בכמותה מכפי שטוען כתב האישום, ובגלל האינטראקציה החברית ארוכת השנים בין המשפחות וכולי, יכולה לבוא לעולם איזושהי טענה של הסתמכות על עצה שהתקבלה. עכשיו, יש כללים מאוד מסודרים לאופן שבו העצה הייתה צריכה להינתן, ולכן הטענה הזו אף אחד לא פרה אותה. אגב, עמית חדד כתוב ברשימת עדי תביעה, כנראה כי כשהוא נחקר באותה נקודת זמן, ניסו להבין ממנו מה בדיוק אפשר לדעת על העצות שוויינרוט נתן.
הוא הרי היה במשרד של ויינרוט, הוא משם הגיע.
אני אומר, הוא עד של התביעה על נושא מסוים, מאוד מאוד מסוים, שקשור לפרק הזה בטענות פוטנציאליות של נתניהו. עכשיו, ברור שאין מסמך מסודר ואין עצה משפטית ואין כלום, וברור שהוויכוח על הכמויות יוצר מסכת איכותית וממסמס כמעט את החברות. ומה ששחר אמר הוא נכון. מראש, בגלל האינטראקציה בין הצרכים של מילצ'ן, שהובילו אותו להיות בקשרים אדוקים עם ראש הממשלה או ראשי הממשלה לדורותיהם, זה לא כך משנה, לבין הטובות הנאה, קו נטוי מתנות, תלוי את מי אתה שואל, שקיבל ראש הממשלה וקיבלה אשת ראש הממשלה, המערכת הזו נגועה על פניה וחולש עליה סעיף מרמה והפרת האמונים בעצם. עבודה בניגוד עניינים עם ערך כלכלי מאחוריה או ערך של תמורה שלטונית פוטנציאלית שיכול לקבל מילצ'ן בהקשר הזה, נושק לתיך שוחד, אנחנו מכירים את התיאור. עכשיו אני אומר, הגברת קליין, באמת כמו שאתה אמרת, ישבה בצומת, באמצע, בתור אשת אמונו של מילצ'ן, העוזרת האישית שלו, והכירה גם כמביטה וגם כפעילה אקטיבית את האינטראקציה הזו, ואת מערך הדרישות, כן קו הספקה, לא קו הספקה, הדברים הללו היא דיברה עליהם מאוד בראשי. עכשיו ההגנה נזכרה באיחור של ימים, בעצם עד שהתחילה החקירה הנגדית ועד שהם הגיעו למניטיים, עסקו בהתחלה במניעים הלא קשרים של קליין, אולי הנטייה הפוליטית שלה הכריעה אותה דווקא להפליל את נתניהו, דיברו על זה שבעצם היא פעלה כסוכנת של המשטרה הפלילה.
למי היא עשתה לייקים בטוויטר?
בול, כן, אגב, לימים היא אפילו הפכה להיות עוקבת שלי, אבל זה לא היה בלייב באותה תקופה, לא יכולתי להיכנס אפילו לחקירה.
טוב שהיא סיימה את העדות שלה, כי אחרת, תשמע, זה כבר היה נהפך למים.
יפה, אז אני אומר, ההגנה התעסקה המון עם הדברים הללו, עם המניעים שלה להעיד את מה שהעידה, או האופן שבו החקירה המשטרתית התנהלה כנגדה, אם היא הסתירה ממילצ'ן את מסירת הקלסרים.
חבר'ה, אתם אנשי מקצוע, זה לא נשמע טיעונים שעובדים מכבד, שמכבד עצמו, היה מתבייש לעלות אותם בכלל?
באותה נקודת זמן, כשעלתה הטענה על תפיסת ראיות שלא כדין וציר עוקף, צו חיפוש, כל מה שעשו בעצם, הרי הם קיבלו צו חתום, ובסוף היא קיצרה להם את התהליכים, והביאה להם את הקלסרים,
נשות
בחניונים. אז זה נשמע, על פניו זה שווה את העין, להציג
את זה. אגב, גם אם היא לא סובלת נתניהו, אם הוא עבר עבירות, היא מספקת הסחורה.
אבל בכל מקרה, הנקודה היא מאוד פשוטה. בחדר השני יושב מילצ'ן, באותה נקודת זמן כנחקר, אומר להם, למרות שהם כבר לא צריכים את זה ממנו, תבדקו מה שאתם רוצים, הנהלת החשבונות פתוחה בפניכם, מנהלת החשבונות שלי יכולה לתת לכם מה שתרצו, בינתיים במקביל, הדס קליין מסרה את הקלסרים עצמם, ובכל מקרה, גם היה צו חיפוש שחתום, אז א', זה היה קורה, לא משנה, ב', זה נתפס, זה חומר שמוסרים אותו לרשויות מס, אז מקל וחומר שאין סיבה לא למסור אותו למשטרת ישראל כשהיא חוקרת, בסופו של דבר, ההגנה ניסתה לערער את נקרא לזה שיטת הערכה של הדס קליין, כמה אחוזים מתוך הרכישות, שזה הנתון הקשיח, הרי אתה יכול ללמוד מהקלסרים, רכישות של שמפניות,
פאקר שתה, ומיטשל שתה, והאורחים של מיטשל שתו, ופרס שתה, כן, אני זוכר.
לא, לא רק זה, אני אומר, אתה מנסה לחרסם בעצם, ביכולת שלה להעריך, האם זה 70-30, או האם זה 55-45.
בכמויות האלה, ניר, אני שואל לך בסדר, באמת, עכשיו, אני לא, מה זה משנה בכלל?
לא, טוביה, מה שאני מנסה לומר בעצם, זה שבזמן שזה נחקר, ניסו לגרום לעדות הדס קליין לגבי הנושאים הכלליים, להיות עדות סברה, הערכה, ולא מישהי שמדייקת את עצמה. אבל בכל מקרה, ברגע שהיא נמצאת בצמתים, והיא הכירה את הדינמיקה, והיא ידעה לספר על תקופות זמן שלמות, שבהם הגיעו שמפניות ונרכשו סיגרים, אגב, לפעמים בדיסקרטיות, בלי להסתיר, בלי לגלות...
השקיות השחורות ובלי כתוב...
לא, אז בסדר, השקיות... אני כרגע לא פורט את זה לפרוטות, אבל דווקא אז עם הנקודה הזאת של השקיות, בסוף יצא שלמשל, אתה יוצא עם... סקיות שמתאימות לרכישה בחנויות של ממכר משקה, ואתה עוטף בהם את הסיגרים, אז זה לא באמת שאתה מסתיר. זה כמו שתקנה ספרים, לא תרצה לגלות אותם, אבל תעביר אותם...
ואתה יוצא מהחנות עדיין לא מסתיר, השאלה לאן אתה מגיע עם הסקיות.
בסדר גמור, עזוב את זה. מה שאני בא ואומר זה שאם יש איזשהו משהו, קודם כל כעדות, רציפה, בהירה, קוהרנטית ומלאה בפרטים וספוגה באיגונים חיצוניים, הדס קליין סיפקה את השחורה, את הסחורה ולא הצליחו לערער את העדות שלה. כל החלקים שבהם היא צופה מהצד, או למשל מכירה את הסיפורים מנותני השירות האחרים בחוליה, הנהג שהתחיל להעיד, שאמור להעיד, איש חנות הסיגרים, העוזרת של ג'יימס פקר, וכולי, שם מן הסתם או שתהיה תמונה שתשלים, או שיהיו חללים במובן הזה של נקודות ספציפיות של אירועים קטנים, שאמורים לחזק את המודעות של נתניהו עצמו, ולא של משפחת נתניהו לזה. אבל באופן כללי, היה להם קשה עם העדה הזו, ולא בכדי בסופו של דבר.
אני רוצה לשאול עוד משהו אחד עקרוני. דיברנו קודם, היא בעצם העדה הראשונה שהיא לא עדת מדינה. שהיא לא קיבלה שום מתנה מהמדינה, כי בעצם לא הוא אשמה.
אילן ישועה לא עד מדינה, אבל כן, בסדר.
סליחה, מי?
אילן ישועה...
לא, אילן ישועה פשוט לא...
נכון, בסדר.
לא באו איתו חשבון
הכלומה. יש הטוענים שהיו צריכים לחקור אותו כחשוד גם.
כן, כן, אגב, ראינו את מיני חפץ שונה באמת בעדויות אתמול.
כן,
אבל לא, אני שואל משהו אחר, ניסיתי להגיע למשהו אחר. עד כמה העובדה שהדס קליין היא אשת מקצוע, שלא נחשדה בכלום, לא אשמה בכלום, ואף אחד לא חושב שיש נגדה משהו פלילי, והיא באה ומספר את הסיפור עם כל העדויות התומכות, ועם כל הניירות החתומים וכן הלאה והלאה, עד כמה עדה כזאת, שברור לגמרי שהיא לא באה להציל את התחת שלה, עד כמה היא יותר אמינה על בית המשפט מאשר עד מדינה שברור לגמרי שהוא תכלס או מנסה להסתיר את מה שהוא לא רוצה להגיד, או מנסה ליפות ולתת יותר כי הוא קיבל מתנה מהמדינה ולא רוצה שיבואו איתו חשבון. יש לזה משקל בבית המשפט?
ברור, ברור. קודם כל, עדי מדינה מראש, בגלל שהם נחשדים כבעלי אינטרס, אז מראש אתה לא יכול להסתמך רק על העדות שלהם, אתה צריך ראיות...
זה ברור.
לא, בתקשורת נניח, לא צריך את זה, אבל לא משנה. פקודת הראיות מטפלת בהם כעדים שצריך, אתה לא יכול לבוא רק איתם, אלא אתה חייב להתגבר על האינטרסנטיות שלהם. בטח עדי מדינה כמו בתיק הזה, שכל אחד מהם יש לו את הסיפור שלו. אחד עם התלאות שעבר בחקירה והאינטרסים שלו, והשני עם הגרסאות המתחלפות שלו בין עדות ראשית לעדות נגדית, אני מדבר...
לפרש תנועת, איך אתה מפרש תנועת יד במרחק הזמן? שזה היה מרתק.
שהוא הופך להיות מישהו שרוצים להשתמך על העדויות שלו לפי 10,000, למרות שהוא עד מדינה, זה באמת צרה גדולה כאילו בפרקליטות. עכשיו פה זאת עדה, בלי אינטרסים, שמספרת. מראש היא לא צריך להוסיף שום דבר לעדות שלה, אם היא תימצא אמינה, אז דבריה היו קבילים כראיה לאמיתות התוכן, על כל מה שהיא ראתה לא מפי השמועה וכו'. ובאופן כללי גם הרושם שהיא עושה הוא אחר. ברגע שהיא לא באה ממניעים, ושלהפך, כמו שאתה גם אמרת, אם היה לה, אם הייתה לה איזושהי זיקה, איזושהי נאמנות, בגלל העובדה שמילצ'ן נחשב חשוד בפרשה, ויכול היה גם להפוך להיות נאשם, אז בעצם בסופו של דבר, הנשק המרכזי שלה היה להיות חשופה, להיות גלויה, לספר את הכל, ו...
אגב, במידה רבה, במידה רבה, באופן תיאורטי לפחות, לסכן גם את הבוס שלה, כי דברים יכולים עדיין להתגלות במשפט, וגם אם העבירות מסוימות, נניח שהוא קיבל חסינות, לא משפטית, אבל חסינות מבחינת התביעה, ואמרו, אוקיי, הוא לא יהיה פה נתינה ולקיחת שוחד, אבל על מי יודע מה יכול להתגלות בהמשך, היא חשפה אותו במידה רבה מאוד.
חד משמעית, ובאופן כללי, היה גם את המשולש המסוכן הזה, שבסך הכל היה להם את אותו יועץ משפטי, בנקודה שלא ברור אם האינטרסים שלהם היו זהים. זה שעורך דין בן צור יצא גם אותה וגם אותו באותה נקודה.
או, זה היה מצחיק. העימותים ביניהם בבית המשפט היו, אני זוכר שאתם אמרתם שבן צור, מישהו מכם אמר שהוא לא יראה את הפרצוף שלו בבית המשפט בזמן העדות שלו, נדמה לי שמישהו מכם אמר את זה, ובסופו של דבר הוא היה שם באכל לא מעט קש.
אנחנו ניחשנו אז בצורה מושכלת שכל פעם כשהלחצו אל הגב, את הגב של קליין לקיר, אז המשולש הזה פתאום יקפוץ,
ויזכיר
לכולם מי בעצם נתן לה את העצות המשפטיות לנהוג כפי שהיא נהגה בחקירה. בדיוק מה שהיא עשתה, זה פרובלמטי. אז חדד, היה לו נוח להגיד, כל פעם כשקשה לך את אומרת בן צור, אבל בעצם היא אמרה בול את מה שהיה. אלה העצות שקיבלתי, הכל היה מתואם איתו, כל פעולה שנעשתה כאן בתקופת החקירה, כולל מסירת הקלסרים וכו'.
ואז מגיע עכשיו השותף המרכזי החדש, השותף בכוח, השותף הפוטנציאלי של נתניהו, הנאשם מספר אחד לקואליציה העתידית, הרי מתישהו זה יקרה, זאת אומרת, גם אם זה לא יהיה נתניהו וגם אם זה לא יהיה בבחירות הקרובות, אלא אלה שיבואו אחרי, מספר 6, 7, 8, לא יודע כמה זמן זה עוד ייקח, ואומר בעצם, פוס, לא משחקים. איך זה היה פעם? עמודו? אני כבר לא זוכר את כל משחקי הילדים האלה. אנחנו מבטלים, מבטלים הכל. אין יותר, לא יהיה, החל מתישהו אחרי שהממשלה החדשה תכונן, אנחנו מביאים הצעת חוק, שמבטלת את הסעיף הזה שנקרא מרמה בהפרת אמונים, וממילא אוטומטית, לפי כל הפרשנויות המשפטיות שאני שמעתי, המשפט הזה נפסק, לפחות הסעיפים של הפרת אמונים, כי אם העבירה לא קיימת בספר החוקים, אי אפשר להמשיך את המשפט. עכשיו, בעיניי, באמת, הלגמרי הדיוטיות וחסרות השכלה משפטית ממשית, זה נשמע לי, א', מטורף לגמרי, ב', מוטרף לגמרי, ג', כל כך לא צודק ולא הגיוני, שאני לא מבין איך זה ייתכן. עכשיו, קודם כל, העבירות אם נעשו, נעברו בזמן שהעבירה הזאת הייתה קיימת, זאת אומרת, הסעיף הזה בחוק. אז איך יכול להיות שאם אתה משנה אותו שנה, שנתיים, חמש, עשר, אחרי שהעבירה נעשתה, פתאום זה לא עבירה ואתה מפסיק את כל ההליכים. ב', אני לא יודע כמה, עשרות או מאות אנשים נשפטו והורשעו, אם זה ראשי ערים, אם זה חברי כנסת, אם זה שרים לשעבר וכן הלאה, כל מי שבעצם העבירה הזאת כאיש ציבור חלה עליו, הסכנה הזאת, ושילמו מחיר, ופתאום מה? הסתבר שאפשר להחזיר את הגלגל לאחור, ומה, לזכות אותם בדיעבד, לשלם להם פיצויים, להחזיר להם את הימים שהיו בכלא, מה הפרוצדורה? איך בדבר כזה בכלל ייתכן? שחר, תתחיל.
טוב, תראה, אני אפילו לא יודע מאיפה להתחיל בגלל
הטמטום. איפה שאתה רוצה.
אני לא יכול להתחיל אפילו בגלל הטמטום שזה. תשמע, ההצעה הזאת של סמוטריץ', של המפלגה שלו, זה הזוי, זה כמו להציע, אתה יודע, הם מתקרים, מפלגה יהודית או משהו כזה, זה כמו להציע שהשחיתות היא מעכשיו, אנחנו מחליפים את הדת היהודית בדת של השחיתות. עכשיו,
זה בדיוק זה, זאת אומרת הוא מכשיר שחיתות.
עכשיו בוא נפרק את הטיעונים המופרכים שלהם ושל האנשים שלא רק שלהם, של האנשים שדברים, זה בוא נפרק אותם באחד אחרי השני ובתמצית בנסיבות של המדיום. עבירה של הפרת אמונים יש בכל המדינות של המודרניות של המשפט המשפט האנגלו-אמריקאי, בכל המדינות האלה, שאנחנו לקחנו את זה בבריטניה, יש את זה בארצות הברית, יש את זה בקנדה, זאת אומרת, אין בזה שום דבר מיוחד, קודם כל, זה לא איזה עבירה שיש אותה רק בישראל, זה נקודה ראשונה. נקודה שנייה, בבסיס, עוד פעם, אצלנו הרי הם רוצים לשרת את הפוליטיקאים, אבל בבסיס העבירה הזאת היא עבירה של עובד ציבור, היא לא עבירה של נבחר ציבור, הנבחר הציבור, הוא נכנס בתוך הקטגוריה של עובד ציבור. עכשיו לדוגמה, אחד המקרים הראשונים שבדקתי לאחרונה, בגלל שהתחילו לדבר על זה, ב-53 היה איזשהו משפט נגד איזשהו פקיד בממשלה, שהיה לו איזה תפקיד למכור ניירות ערך של הממשלה לגופים מוסדיים, וההוראה הייתה, אתה מוכר את זה רק לגופים מוסדיים, והוא מכר חלק מהניירות לעצמו, הוא לא לקח כסף או עשה שוחד או משהו כזה, אבל הוא פעל בניגוד למדיניות מוצהרת של הממשלה שהוא היה צריך לפעול על פיה. אז מה הוא עשה בעצם? הוא הפר אמונים. הוא הפר אמונים, למה? כי אתה, כשאתה עובד ציבור, אתה צריך לפעול לפי המדיניות שאמרו, ולשרת את האינטרס של הציבור, לא לשרת את האינטרס שלך, וזה נקרא הפרת אמונים. עכשיו, טיעון שלישי, שבאים ואומרים שזה עבירת צהל שהיא אמורפית ולא מוגדרת. עכשיו, אני אגיד לך כמה דברים בעניין הזה. קודם כל, זה נכון שהיא לא מוגדרת. יש המון מושגים במשפטים בכלל שהם בוודאי לא מוגדרים, בוודאי לא מוגדרים, כך תום לב, כך אלף ואחד דברים אני יכול לזה, אבל בוא נשאר אפילו בתחום הפלילי, יש הרבה עבירות שהעונש שלהם הוא עונש מסוים בסיטואציה מסוימת, והוא עונש אחר בנסיבות מחמירות, ניר בטח יודע את זה יותר טוב ממני. עכשיו, מה זה נסיבות מחמירות? טובי וניר, מישהו הגדיר מה זה נסיבות מחמירות? לא. עכשיו, גם ההצעות שהיו, ויש מבקרים של העבירה, עוד פעם, מבקרים של העבירה לא במובן צריך לבטל אותה, אלא במובן צריך לעשות אותה יותר מוגדרת, כולל קרמניצר. אז מה המבקרים של העבירה באים ומציעים? הם לא אומרים לבטל אותה, הם אומרים לקחת את אותן פסיקות של בית המשפט. כשיש מושג בכלל במשפטים, כשיש מושג עמום, התוכן שלו מתמלא מפסקי דין. עוד פעם, בשיטת המשפט שלנו, הוא מתמלא מפסקי דין, אז ביחס לעבירת הפרת אמונים, זה התחיל מזה שאתה אומר, אם אתה פעלת בניגוד למדיניות שהורו לך, אתה פגעת באמון, כי אתה לא נאמן לציבור, אתה נאמן לעצמך. אחרי זה, והדוגמה הכי קלאסית הייתה בדיון נוסף שבס, באו ואמרו שאם אתה פועל בניגוד עניינים, גם אם אתה עושה פעולה שהיא בסדר מבחינת המדיניות, אבל אתה פועל בניגוד עניינים שיש לך איזשהו אלמנט אישי, או למישהו שקרוב אליך, אתה גם מפר אמונים. אז גם ההצעות שבאו לתקן את הניסוח של העבירה, בסך הכל ביקשו לקחת את אותם כללים שנקבעו בפסיקה במשך עשרות שנים, ולהכניס אותם לחוק. דרך אגב, אותו דבר גם בעבירה של שוחד. בעבירה של שוחד כתוב מהי טובת הנאה. עכשיו, הטובת הנאה בעבירת שוחד היא לא רשימה סבורה, שהחוק אומר א' ב' ג' ד' ה' וזהו, אלא זה הגדרה, מה שנקרא הגדרה פתוחה, והיא מתמלאת ממקרים מסוים, ממקרים ספציפיים, שדרך אגב, אחד המקרים זה בתיק 4000, האם זה שאתה נותן למישהו, לאיש פוליטי, לשלוט בכלי תקשורת, או להשפיע באופן משמעותי, דרך הבעלים, על כלי תקשורת, האם זה נחשב טובת הנאה? לכן, בסופו של דבר, ההצעה הזויה הזאת, היא באה ואומרת, אנחנו רוצים שבישראל, האנשים הפוליטיים, כי הרי לא מעניין את סמוטריץ, הפקיד בעיריית תל אביב.
זה חוק פרסונלי, נקודה. אגב, פרסונלי לאו דווקא לנתניהו, פרסונלי לכל האנשים שעשו את הדברים האלה ויעשו אותם בעתיד.
ברור, ברור. אני אגיד לך עוד משפט אחרון בהקשר הזה. הפוליטיקה בישראל היא כל כך עלובה והיא כל כך גרועה במובן הזה. אבו חצרה, לא יודע אם זוכרים, ב-1980 ומשהו, הוא עמד למשפט. הסירו לו את החסינות, ואחרי זה היה בחירות, התיק שלו עוד לא הסתיים, אפילו אולי לא התחיל, הסירו את החסינות שלו, ואז הייתה נבחרת כנסת חדשה, והוא הגיש עתירה לבגץ, הוא הגיש בקשה בתיק הפלילי, אני לא זוכר כבר, וזה הגיע לעליון, שבעצם צריך להסיר את החסינות שלו עוד פעם, כי נבחרה כנסת חדשה, ואומר השופט לנדאו, שהוא לא היה מהליברלים של בית המשפט, לצורך העניין, אפילו מהשמרנים ואומרים שמהימנים, והוא אומר שהחסינות שיש בישראל לחברי הכנסת היא אין לה אח ורע בעולם. אז זאת אומרת, שים לב, המערכת הפוליטית עם חסינות לחברי הכנסת שהיא מופרזת ומוגזמת ביחס לכל העולם, עוד בעצם הם באים והם אומרים, אנחנו רוצים שאת אותם עבירות שאפשר להעמיד לדין אחרי שנשיא חסינות בזה, הם בכלל לא יהיו קיימות. זה פשוט לבוא ולהצעיר, אנחנו הולכים להיות מדינה של מושחתים.
כן, ניר, אני שאלתי קודם לגבי כל מה שקרה בעבר, ואת יודע מה, אני אמשיך את מה ששחר אמר עכשיו, אפרופו שיטת המשפט הישראלית, שאין חוקה, ויש מעט מאוד חוקי יסוד, בוודאי, כאלה שדורשים רוב מיוחס וכאלה, ורוב הפסיקה היומיומית, או לפחות העקרונית, נסמכת על תקדימים, בדרך כלל של העליון, אבל גם של מחוזי. ובמקרה הזה, כמו ששחר אמר קודם, הרבה מאוד מההרשאות האלה, מהעונשים שניתנו, מהעבירות שעליהם הוגשו כתבי אישום והתנהלו משפטים, היו על בסיס אותם תקדימים ואותה היסטוריה משפטית שהייתה להם. איך אפשר, אם אתה מוחק חוק כזה מספר החוקים, איך זה בכלל משפיע על מערכת משפט? איך אפשר יהיה להמשיך לנהל מערכת משפט בסיטואציה כל כך מוזרה? עוד לפני שנדבר על השאלה אם זה בכלל משהו שהולך לקרות, אם יש לזה התכנות או לא.
אז ככה. קודם כל, מבחינה משפטית, האופן שבו זה יכול לקרות הוא מבוסס חוק עונשין. כלומר, בהחלט, ככל שחוק העונשין מסיר מסעיפיו, סעיף אישום מסוים, עבירה מסוימת, אז מה שקורה באמת בסופו של דבר זה שכל מה שמתנהל מפסיק, כל מי שביצע עבירה וביטלו את החיקוק מפסיק להיות חשוד או נאשם בעבירה, וגם אם מישהו באמצע ריצוי של עונש, מפסיקים את ריצוי העונש ומשחררים אותו. אני יכול להגיד לך שהגיוני גם שכאלו שמחזיקים בעברם הרשעה פלילית בעבירה, שהיום היא כבר לא עבירה, יגישו וגם כנראה תיאטרנה בקשות מחיקה. שלהם למחיקת הרישום הפלילי וכיוצא באלה. אני מניח. כלומר, קשה להאמין שזה משהו שלא יקרה וזה גם יהיה צודק. אז ברור שיש לזה השלכת רוחב. אז עכשיו השאלה, בעצם שכל אחד מאיתנו שואל את עצמו, מה בוער ומה דחוף כרגע כרפורמה מחויבת המציאות במערכת המשפט שלנו. מסיבת עיתונאים, כותרת ראשית, כל מה שהכי חשוב לדבר עליו זה לבטל ולמחוק את הסעיף הזה, למחוק אותו, היה כלא היה. וזה בעצם כרגע הדבר המרכזי שבעיניו של בצלאל סמוטריץ' ובעיני המפלגה שלו, זה כרגע הדבר המרכזי שרקוב ציבורית, וזה הדבר שצריך לתקן. אין פשיעה, אין אלימות, אין כלים.
טוב, אבל התשובה יפה, ניר, בוא לא נלך
סחור. עכשיו אני אומר ככה, אין ספק, שלא רצוי, זה גם חוק העונשין אומר, אין עונשין אלא על פי חוק, ורצוי שסעיף חוק יהיה ברור, יהיה נהיר, לא יהיה עמום, ועדיף שאיסור פלילי יהיה מובן ברמה כזו, שלא יצטרכו להיות בעלי תואר ראשון במשפטים, כדי לנסות להבין שהעבירה הזו קיימת. הגענו לסיטואציה שבה יש מעט פרשנים משפטיים, וחכמי משפט, האמת היא כזאת שכל אחד בתורו דיבר על זה, שהעמימות שמרחפת מעל העבירה הזו, היא כזו שיוצרת איזושהי בעיה. עכשיו זה הגיע, שחר דיבר על דיון נוסף שבס. אני אקח אותנו להלכת ניסו שחר, ששם בעצם התנהגות נקודתית פרטנית שלו, במסגרת תפקידו כלפי שוטרת כזו או אחרת, גם אם היא ספציפית לא חצתה איזשהו רף, ברגע שיש הצטברות של אירועים כאלו, המצבור הפך את האירוע כולו לאירוע שמקים את עבירת המרמה והפרת אמונים, ואת זה בית משפט אמר וסיים. בעצם סיים ובעצם נתן לנו עוד דוגמה, עוד ביטוי לאיזה מחוזות הפליגה העבירה הזו. עכשיו ברור שאנחנו לא חיים רק מסעיפים, וברור שהלכות פסוקות, גם בין היתר מפרשות לנו מה זה מרמה בנסיבות מחמירות, או למשל נותנות לנו פרשנות למה זה מרמה והפרת אמונים, ויש עוד כהנה וכהנה דוגמאות שבהם הפסיקה נתנה פירוש לדקויות שבהם עבירה פלילית מתבצעת. אם קיים כזה דבר, ניסיון לבצע עבירה של יבוא, או שיבוא סמים, כל דרג ביצועי בה הוא מבצע עיקרי, אלה דברים שבית משפט עליון דיבר עליהם בפסיקה. יכול להיות, שהיום יכולים לשבת ולנסות לתקס עצה, כדי לנסח בצורה קצת יותר מפורטת את העבירה. להגיד שהפתרון הנכון הוא לשים איקס על העבירה הזו, ולבוא ולומר שהעבירה הזו אין לה מקום, זה בעצם ישיר בחוץ המון התנהגויות שהן ברמה של איסור פלילי על איש ציבור, התנהגויות שאין להם איפה להיכנס. עכשיו, אם ייתנו פתרון, שבאמצעותו יהיו כל מיני תתי סעיפים כאלה בחוק העונשין, שבהם התנהגויות בניגוד עניינים כזה או אחר, יכונו כעבירה פלונית או אלמונית, ולאו דווקא תחת הכותרת הכללית של מרמה והפרת אמונים. בסדר, אז זה רפורמה משפטית שיכולה לעלות בדעתי, זה בעצם ניסיון לשפר אותנו. אבל המחיקה כולה, יש לה ניחוח לא מבוטל של פרסונליזציה של התיקון, אין ספק שהיא מתכתבת עם האטמוספירה.
חוק הצרפתי ועוד כל מיני כאלה.
יפה, עכשיו לבוא אחר כך ולהגיד שלא תהיה לזה תחולה רטרואקטיבית, זה בעצם להתמודד עם השלכות רוחב שלא קיימות, כי חוק העונשין
אומר... הבנתי שמשפטית זה פשוט לא יקרה.
החוק העונשין מדבר היום על תחולה רטרואקטיבית, עכשיו... מה זה לא יחול רטרואקטיבית? ומה יגיד משה שנאשם בהפרת אמונים? אני אחכה עכשיו עד שיגמר משפט נתניהו, ושאז רק הסעיף הזה יתחיל לחול, ועליו הוא לא יחול, אז גם אני הולך לסבול מזה, למרות שהיום החוק שלנו אומר שזאת לא עבירה פלילית, זה לא פשוט, זה לא הגיוני, וזו לא הדרך הנכונה לתקן, אבל מצד שני, יכול להיות שזאת הבשורה של המתקנים, שבעצם... לא בהכרח הסבירו לנו אם הם רוצים לתקן או להחריב.
הם רוצים להחריב, לא צריך להסביר. אני רק אגיד פה ש... קודם כל, אני לא רואה את נתניהו מקים
משלה. אגב, אני אומר לך עוד פעם, אני כסנגור מברך על בהירות של סעיף חוק, מברך,
כן, אבל הרי אתה לא יכול...
יבטלו המון עבירות, ושאני
אז אני אומר לך, כאזרח, צופה מהצד, הבהירות הזאת תמיד יהיה מוגבלת. זאת אומרת, כמה שלא תפרט סעיפים של
התנהגות ביטרית. אתה יכול להתאמץ לברר, אתה יכול
להתאמץ להבהיר, אתה מבין לבנך, ברור לגמרי שעכשיו זה מעומעם או עמום מדי. ברור, אני חושב שזה לא חדש, כבר אמרו את זה הרבה לפני משפט נתניהו.
עוד דבר גם חשוב להגיד, הרי למי הסעיף הזה מכוון? לאוכלוסייה שהיא בדרך כלל מיועצת עד עפר, מוקפת, גם הלכות משפטיות, גם ייעוץ משפטי קרדינלי, כל איש ציבור, הרי לא מסתובב כסומה בערפל, הוא לרוב יודע כמעט כל דבר, עוד לפני שהדבר מתרחב. אז העמימות הזו, היא בעצם לא באמת מנת חלקו.
אגב, זה נכון גם לגבי השוחד, מי שנותן שוחד ומי שמקבל שוחד, הוא יודע שהוא נותן שוחד והוא יודע שהוא מקבל שוחד, הוא רק מייפה את זה בכל מיני מילים יפות של הייתי ענייני ומה פתאום ולא הרווחת מזה שום דבר. שמענו וראינו את זה באלף אחד מקרים מהסוג הזה.
בוא אני אזכיר לך רגע משהו, טובי, ואני אזכיר לכם טובי וניר, בעדות נדמה לי של ניר חפץ, הוא תיאר איזו שיחה שהייתה, שהוא ישב עם נתניהו בבלפור, ושרה עברה, או שהוא קרא לה, או משהו כזה, והוא שאל אותה, את מתכתבת עם מירי סלוביץ', והיא אמרה, אני הפסקתי להתכתב, אני מחקתי את ההתכתבויות, ואמר לה, טוב מאוד, טוב מאוד. עכשיו, עזוב, אתה לא צריך לדעת במשפטים שום דבר. כשאתה שואל את אשתך, האם את מתכתבת עם אשתו של הבעלים של ערוץ וואלה ושל בזק, כשאתה מקבל עליו החלטות, אם את מתכתבת איתה, וכשהיא אומרת, אני מחקתי, אתה אומר לה, טוב מאוד, זה אומר שאתה יודע שמשהו לא בסדר.
נדמה לי זה גם היה אחרי התחקיר של גידי וייץ, אבל כלומר, אני כמעט בטוח שזה היה, נדמה לי אוקטובר
5. שמיים.
אני אומר,
התחקיר על וואלה, התחקיר המקורי על וואלה.
קרא לילד שהוא בעצם ניסח את נוסחת תיק 4000 לראשונה.
נכון, עכשיו
אני אומר, הנה, קח דוגמה, בן אדם שהוא לא משפטן, והוא לא קיבל ייעוץ משפטי באותו רגע, והמשפט האינטואיטיבי שהוא אומר לאשתו, זה טוב מאוד שמחק. עכשיו, מה זה מראה לנו המשפט הזה? הוא יודע שמשהו פה לא בסדר.
איפה הטלפון שלך? הוא נפל לברכה.
אבל אתם כן תסכימו איתי שכדאי, אם אפשר להגיע לבהירות, עדיף שתהיה בהירות.
אני בעד.
אני לא מדבר על מחיקות, אני מדבר על
המחה
של נורמות.
אני מסכים איתך, אני רק אגיד שכמה שיבהירו וכמה שיוסיפו סעיפים ותתי סעיפים ותתי תתי סעיפים, בסוף יהיה עוד משהו שלא היה קודם. אבל אתם יודעים, נתתם פה הסברים מצוינים ברמה המשפטית, שאני בטוח שמאות אלפי המאזינים שלנו למדו לא מעט, אבל אני אשאל אתכם שאלה שהיא בתחום הפוליטי וה, לא יודע מה, חברתי פוליטי עיתונאי. זה ייתכן בכלל? זאת אומרת, יש מצב, אנחנו מסוגלים לדמיין מצב שבו ממשלה חדשה מכוננת, לא יודע מה אנחנו עכשיו, תחילת שנה הקרובה, אתה יודע, מגלגלים הצעת חוק, קריאה ראשונה, קריאה שנייה, קריאה שלישית וכולי וכולי, מגיע לרשומות, וביוני, בעוד שנה, ביוני 2023, טרח, הדבר הזה לא קיים יותר, זאת אומרת, זה משהו שמדינה דמוקרטית ברמה שלנו מסוגלת לסבול שינוי כל כך דרמטי מהפכני, ואני אחבר זה עוד שאלה בשביל לא להפריע לכם באמצע, יש איזושהי הגנה, הגנה של בגץ, הגנה של הגנה כלשהי של דיון נוסף, של של לא יודע מה, אני אפילו לא יודע מאיפה להתחיל, שיכולה לעצור מהלך כל כך ציני ופוליטי ומשולח רסן? שחר?
תראה, ברמה הפורמלית, הכנסת יכולה להתכנס ברוב של, לתקן את חוק העונשין, לא צריך רוב מיוחד, יכולים להיות 2-1, ולכתוב ולקבל חוק שסעיף זה וזה בחוק העונשין בטל, שלום ולהתראות. אני לא רואה את זה קורה, טובי, אני יודע שאתה תמיד פסימיסטי.
לא, 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 אני, סליחה, בעניין הזה, כמו שאמרתי לך, שאני לא חושב שנתניהו יקים ממשלה, ואני לא חושב שצריך להיות בפאניקה מוחלטת שבן גביר יהיה מחר שר ביטחון, אני לא חושב שהדבר הזה יקרה, אבל אני שואל, אני אומר, worst case scenario, דבר כזה, לא יודע, הם מקבלים 70 מנדטים, והם הולכים על הדבר הזה בכל הכוח.
בוא נראה, זה הבעיה, עוד פעם, בבית הציבורי, הפוליטי, שאנחנו מדברים על זה. שזה בכלל אפשרי, שאנחנו מדברים על זה. בוא נדבר על בריטניה. עזוב את ארצות הברית עם כל הבעיות שלה, של טראמפ וכל הפופוליזם.
זה השיטה השונה, אוקיי.
בוא נדבר על בריטניה. נראה לך שהיה איזשהו חבר פרלמנט שהיה, לא סתם חבר פרלמנט, חבר של איזה מפלגה שהיא עם אחוזים לא קטנים, כן, לא המפלגה אולי הכי גדולה, אבל השלישית או הרביעית בגודל, שהיה בא ואומר שצריך לבטל איזשהו עבירה משמעותית בחוק העונשין.
לבטל את בית המלוכה, לבטל את בית המלוכה.
לא, אז זהו, זה אינטרנטרסי, אני אומר, לבטל עבירה שהמהות שלה זה להילחם בשחיתות, וזה היה עובר בשקט, והוא היה ממשיך להיבחר, זה לא היה עליה לדעת. במדינה נורמלית זה לא היה עולה על הדעת. אני מזכיר לך, בצרפת הגישו כתב אישום נגד סרקוזי, והוא הורשע על, על, על מעשה שחיתות שלו במסגרת כן, התפקיד שלו, כן. למרות החוק הצרפתי בזה. זאת אומרת,
טוב, אז אתה יכול להשוות את זה למה שהיה עם אולמרט ובמידה מסוימת עם שרון, אבל נתניהו כנראה זה חיה מסוג אחר.
יש משפט, אני לא זוכר מי אמר אותו, הרבה פעמים כותבים אותו בטוויטר, נדמה לי שדוב אלפון, נייחסים את זה לדוב אלפון, שהוא אומר, מה זאת אומרת לאן הגענו? הגענו לאן שהלכנו.
בדיוק לאן שהלכנו, כן.
זה שאנחנו דנים ברצינות, באפשרות שיבטלו עבירה שהיא משמעותית, מבחינת התואר המידות של עובדי ציבור, אני מזכיר עוד פעם, עובדי ציבור ונבחרי ציבור, זה שאנחנו דנים בזה ברצינות, זה מראה לאן היא גם.
אז אני שואל, יש הגנה, כלשהי, איזושהי הגנה דמוקרטית, מבחינת כל מה שאנחנו יודעים בהפרדת הרשויות ובלמים ואיזונים, יש איזה משהו שכאזרחים אנחנו יכולים לשנות?
אני לא חושב שיש, עוד פעם, פורמלית.
אני רוצה לחשוב, כאילו, להגיש בגץ נגד החלטת כנסת בהקשר.
אבל זה קורה.
לא, אז אני אומר, לחשוב שבגץ עכשיו ידון בסבירות החלטתו של המצביע הבודד, הרי היה שם 11-0.
בדיוק, רציתי להגיד 11-0.
אז אני אומר, מצד שני גם אנחנו שומעים שזה תנועת מלקחיים, שגם יכול שתצר את סמכויות בגץ.
או, אז זהו, אז פסקת ההתגברות עוד יכולה לעבור.
ובאופן כללי, היכולת של בגץ להתערב בעבודתן של...
אז צריך לצאת לרחובות, זה הדבר היחיד שנשאר. פשוט להשבית את המדינה.
אז המטרה היא להפוך את ישראל לאלמן. ולא לתת למציאות כמו שאנחנו מכירים אותה. עכשיו, אני בעיניי חושב שאוזניים ששומעות, אם הן יכולות לעשות איזשהו אפקט, לא יודע, מרגיש לי שהן יעשו אפקט של תזוזה דווקא לצד שלא רוצה שזה יקרה. אבל זו אולי נאיביות פוליטית שלי בתור אדם שמצביע, אוקיי? ויודע מה חשוב לו ומה לא. נדמה לי שככל שקולות על מהפכים מהסוג הזה נשמעים יותר חזק, יכול להיות שזה יגרום למציאות הזו להיות פחות...
זה נכון, זה נכון פוליטית, הרבה פעמים אתה מכניס איזה...
אולי אני לא צודק.
כן, אני יודע על מה אתה מדבר, ככל שמקצינים את זה יותר, אגב, זה נכון לגבי כל הקמפיינים של הגוואלד בכל מערכת בחירות, ככל שתציג את בן גביר כראש הממשלה הבא, או כסמוטריץ' ובן גביר, אלה שישלטו בנתניהו אחרי הבחירות, אז המציאות בסוף...
הקמפיין של מי בעל הבית.
בדיוק, אז המציאות בסופו של דבר תהיה כזאת ש... שיהיו מספיק אנשים שירתו מזה, כמו אגב פייגלין, מה שהיה, שהוא פשוט נמחק. אבל אני לא חושב שזה מצב דומה היום.
אני
לא
יכול... אני מנסה להיזכר אם... תראה, באופן כללי, חוק יכול להיפסל אם הוא נוגד חוק יסוד. זאת הסמכות של בג"ץ. לבוא ולומר שיש פה פגיעה בחוק יסוד כבוד האדם וחירותו, רק על סמך צמצום כליה של ה... נקרא לזה ככה של כלן של רשויות החוק במלחמה בשחיתות, זו עתירה שצריך לכתוב אותה, צריך לתרגם אותה למעשה. יהיה מי שיגיע, כבר יתרגם את זה.
טוב, בסדר, יש לנו את העותרים הקבועים, אחד
ואז בעצם אנחנו מדברים על זה שאם כן או לא
תהיה. אחד פה יושב איתנו ועושה את זה כל הזמן, אבל אנחנו רואים שבאמת חוץ מאשר בניצחונות חשובים מאוד, אבל מקומיים, בגדול, בגץ כבר לא מגין עלינו ממש. זאת אומרת, אנחנו רואים בדברים העקרוניים.
בגץ מקדש גם את הפרדת הרשויות, ואני חושב
שזה... מקדש ומקדש את השרידות שלו, אולי בצדק, אולי לא בצדק.
עכשיו גם בגץ מנגיש את עצמו, וכולנו גם רואים ושומעים, גם לא רק מקבלים את פסקי הדין,
כן, מקבלים גם את החלוקה הפנימית.
לא, אתה, כן, אז אתה כבר לומד.
אנחנו גם יודעים מה עשתה שם שרת המשפטים הקודמת, עם מינויים אולטרה שמרניים ומתנחלים וכאלה. אתם יודעים מה, אנחנו כבר עוברים את השעה שזה...
גלשנו.
לא, אנחנו בדיוק במקום הנכון, אבל אני רוצה ככה, לקראת סיום, טיפה לחסות את העתיד היותר קרוב. אנחנו 10 ימים לפני הבחירות, אני מזכיר פה שאנחנו מקליטים, זה 21 בחודש, וביום שלישי בעוד 10 ימים יהיו בחירות, ובעוד 3 ימים, 4 ימים, המשפט צריך להתחדש, משפט נתניהו, וזה ממש בפיינל סטרש, זה בישורת האחרונה של הבחירות. נדמה לי שעוד לא היינו בסיטואציה כל כך טעונה, במשפט כל כך מתוקשר, כל כך כבד, משפט שוחד, משפט הפרת אמונים, משפט ב3 כתבי אישום כבדים עם מסכת עצומה של עדים ומשפט שמתנהל כבר 2 שנים, שאחד המועמדים לטענת רבים המוביל שביניהם נמצא תחת הסד הזה המשפטי, והבחירות מתנהלות כאילו אין משפט, במשפט מתנהל כאילו אין בחירות. זה sustainable? זה משהו שיכול להימשך יותר מאשר, זאת אומרת, לא יהיה מצב שבו יגיד בית המשפט, הדברים האלה פשוט לא מסוגלים להתנהל, כל רגע, נניח שהוא מתמנה לראש ממשלה, כל רגע יש איזה אירוע ביטחוני, הוא צריך לנהל מלחמה, הוא צריך לנהל תקציב, הוא צריך לנהל את זה, הוא לא יכול להתייצב בית המשפט. איך דבר כזה ברמה הפרקטית בכלל יכול לקרות?
טוביק, בינתיים גם כשהוא לא ראש ממשלה, השופטים, לדעתי באופן...
הנחות מפליגות.
שחלוש, כן, שחררו אותו מהופעות בכלל, הוא כמעט לא נמצא באולם בית המשפט, הוא מגיע, אני יודע, פעם בכמה שבועות.
זה מקובל במשפטים מהסוג הזה?
לא.
אז למה, מה התשובה, למה זה קורה?
אין לי מושג, בית המשפט יכול, תראה, בית המשפט יכול לשחרר מאשר.
יכול, אבל זה פרקטיקה יומיומית.
לא, אז אני אומר, בית המשפט יכול לשחרר נאשם מחלק מהישיבות, זה בסדר. הכלל, קודם כל הפסיקה אומרת, הכלל זה שהנאשם יבוא לישיבות, זה הכלל. לשחרר אותו זה היוצא מן הכלל.
ועכשיו הוא לא ראש ממשלה ואין לו שום סמכות על כלום, אז מה?
נכון, עכשיו, מעבר לזה גם, המשפט שמתנהל, עוד פעם, להיות באולם בית המשפט זה זכות של הנאשם. זאת אומרת, אם הנאשם עומד על זה שהוא יהיה באולם בית המשפט, בית המשפט לא יכול להתנהל בלעדיו, במשפט כללי. אבל יש אלמנט של נראות גם, אלמנט של נראות, בטח בתיק כזה של איש ציבור בכיר,
כן.
כן, שאתה רואה משפט שיש שופטים, יש נאשם, יש הגנה, יש תביעה, יש עדים.
זה גם לא איזה בירור אזרחי, זה לא נכון, דיון נכון, על אחוזים נכון. במימוש חוזה, זה משפט נכון, פלילי.
נכון, אז אני אומר לך, אם אני הייתי שופט בתיק כזה, הייתי אומר לנאשם, לכל הנאשמים, אני נותן לך 10% מהימים לא להופיע לבית המשפט, תבחר איזה אתה רוצה, ב-90% מהזמן אתה פה.
ואם באמת אנחנו נתקדם בתוך המשפט הזה ולא יהיה הסדר, מה שכמובן לא הגיוני בעיניי, כי כמו שסיכמנו כבר כמה פעמים בעבר, זה לא ייגמר כדרך הכתבה, יהיה איזשהו הסדר, או שהחוק יבוטל באז יהיה פתור ובאו, אבל נתניהו, תיאורטית, יקים ממשלה, איך העסק הזה יכול להתנהל? אני שואל אתכם ברצינות, יכול להיות שבגץ, אחד השניים, או שיגיד, אוקיי, נקפיא את המשפט, או אני לא יודע מה, נשנה את הסדרי דין, ונחכה שהוא, לא יודע, מה שיתפנה לענייניו, או מצד שני, אולי ה-11-0 יתהפך? יכול להיות מצב כזה? שנאשם בשלב הזה של משפטו פשוט לא יכול להיות ראש ממשלה? זאת אומרת, זה, תיאורטית זה משהו שעוד יכול לקרות?
אני לא חושב שהשלב הפרוצדורלי של המשפט משנה את נקודת האיזון ביחס ל-11-0. כלומר, זה נתון פרקטי שהוא לא באמת משמעותי. עכשיו, דיברנו פרקטיקה, אני רוצה רק לשתף, גם לשופטים יותר עדיף שהוא איננו, אם זה מוסכם על ההגנה ואין טענות כנגד, כי יש שם תסבוכת ולוגיסטיקה מוטרפת ב...
כן, למרות שכשהוא היה ראש ממשלה זה היה יותר מסובך, היום
דו, אבל פחות. אני אומר, באופן כללי, בגלל כל סידורי ההבטחה וככה, זה בוא נגיד, איזה שהם שמחים להוציא. עכשיו, מה בעצם קורה בדרך כלל, עד שלא יגיע השלב שהוא יצטרך להעיד להגנתו? מה שבעצם קורה זה שאם אתה מגיש בקשה לפטור, והתביעה לא מתנגדת, ואתה בתור סנגורו של הנאשם אומר, שאתה לא הולך להשמיע שום טענה על זה שעד נחקר כשהלקוח איננו וכו', ואתה מוסר גם את הנימוק הזה של, עוד יבוא עלינו, כן? הנימוק הזה של אילוצים אחרים שהם כבדי משקל. אין סיבה, אין בעיה להמשיך ככה. אולי מרית העין בהתחלה קצת צרמה, מה הוא שונה מיתר הנאשמים, אבל בינינו זה גם יותר נוח להם. דווקא ההגעות, הן סוחפות יותר את התיאוריות קונספירציה. באת ביום הראשון כדי להסתכל לפילבר בעיניים.
זה לא קונספירציה, זה ברור. מה, אני חושב.
סך הדין, סליחה, הבניין חי בשלום, גם אם האיש לא מגיע והמשפט ממשיך להתנהל והכל קורה בסדר. אני לא חושב שמישהו יחשוב שדווקא כשהשלב הוא שלב של הוכחות, אז צריך לשנות מהפסיקה הקודמת, ושנאשם לא יכול להרכיב ממשלה כשמשפטו מתנהל והוכחות מתנהלות. אם הוא יורשע, סיפור אחר. אבל זה לא העניין. זה נכון, זה דמיוני, זה מופרך, אבל אם מראש אתה מופסד במרכאות משפטית בטיעון שהחוק לא מחייב שנאשם לא יוכל, ושיש שוני בין שר לבין נאשם, כי חוק יסוד הממשלה פשוט מבדיל ביניהם, אגב, אריה דרי אמר שגם את זה כבר ידאגו לתקן.
ודאי, ודאי, דבר ראשון, מה פנחסי, הלכה פנחסי, תעוף מהחלון.
כל אחד בא ומספר לנו שזה לא נוגע לו.
אגב, זה באמת הייתה השאלה הבאה שלי. בהנחה שלנתניהו תהיה בעיה, אני לא בטוח שהוא רוצה להקים ממשלה רק עם הבן גבירים. אני לא חושב שהוא יוכל להקים, להחזיק ממשלה כזאת. רמת הטירוף שם תגיע לממדים שאפילו הוא לא יעמוד בהם, והוא לא כל כך חזק כמו שהיה בעבר, והליכוד הוא לא מה שהיה בעבר. זה פרשנות פוליטית בלתי אחראית שלי, אני לא לוקח אחריות, אבל זאת התחושה שלי. אבל אז יגיע מצב שבו נניח גנץ, כמו תמיד, או גנץ, לא יודע מה, אייזן קוצר וכאלה, איכשהו יתרצו ויגידו, אוקיי, במידה שמישהו אחר הוא ראש הממשלה, אנחנו הולכים לחיבור עם הליכוד, או עם גופים אחרים מהסוג הזה, ואז נוצר מצב שאם אתה לא ראשון, אתה גם לא יכול להיות שר, אפרופו הלכת פנחסי. האם הם יוכלו בקלות לנפנף את הדבר הזה, ושהוא כן יהיה, לצורך העניין, ראש ממשלה חלופי, ממלא מקום, שר סתם, או שזה קצת יותר מסובך מזה?
תשמע, בפסק דין של 11-0, מה שאנחנו קוראים, הם חיזקו במובן מסוים את הלכת דרעי פנחסי, כי אחת הטענות היו שהעסקה, ההלכה הזאת לא צריכה לחול, והיא לא חלה, והתיקון של חוק היסוד בעצם מבטל אותה וזה, והם לא קיבלו את העמדה הזאת. זאת אומרת, מצד אחד הם אמרו שבית המשפט לא יכול ליצול החלטה של הכנסת, הם דיברו על השיא, אבל בחצי פה, הייתה לי ההתרה שלי שנדחתה על הסף בעניין הזה, כי שמה בעצם ב-11-0 הטענה הייתה נגד חברי הכנסת, כי מי שבחר בו במרכאות לקבל את התפקיד זה חברי הכנסת, כי
הנשיא... ודאי, ודאי, אין פה בחירה ישירה, ידוע.
לא, לא, אני אומר, שים לב, אתה יכול לקבל מנדט להיות ראש ממשלה, לקבל מנדט לנסות להקים ממשלה בשני מסלולים, או במסלול של הנשיא, או במסלול של חברי כנסת,
כן,
אם אחרי
כן,
לא יצאת ב-61...
חתימות, כן, אוקיי.
ושם זה היה נגד חברי כנסת, אבל מבחינת מבחינת ההלכה של, של דרי פנחסי, הם, הם השאירו אותה על כנה, וזה בעצם סוג של חיזוק להלכה
הזאת. ואם, ואם קווי היסוד של הממשלה הזו שתקום, בהסכמה של הגנצים למיניהם, whoever, אומרים, אוקיי, אנחנו, הם לא, נראה לנו שהלכת פנחסי זה תאונה, לא צריך להבדיל בין אף אחד לאף אחד, אם הוא נבחר ציבור ו, ולא נפסל או לא הורשע, אפרופו פסק דין חלוט, שיהיה שר, אם, אם הוא יכול להיות ממשלה, שיהיה שר.
אם אז, לא נקבע של שקלון וככה, נגיד, אני כרגע תופר את זה בדיוק לחליפה של דרי, נגיד, שהוא הורשע לאחרונה, לא קבעו קלון כי לא היה צורך כי הוא התפטר מהכנסת.
נו, ויחזרו לדון בקלון? יחזרו לדון בקלון? אז אני שואל אותך, הקלון הזה יחזור לשולחן?
אז אני אומר, הם יצטרכו לטפל בחוק יסוד הממשלה, אם הם רוצים, זה התיקון היחידי שאתה יכול לעשות, לטפל בחוק יסוד הממשלה, כך שאותה טרמינולוגיה שמאפשרת את ה-11-0 ביחס לתפקיד ראש הממשלה, כי לא כתוב שאסור, יטפלו בסעיף גם שם, יפתפרו חליפה שמתאימה ל... עכשיו זה חוק יסוד.
וזה דורש רוב מיוחס, אני זוכר.
ברור, כן, אבל זה מה שהוא כמובן חושב, כלומר, זה מה שדרי דיבר עליו.
רגע, מיוחס זה מספיק, זה 61 או שצריך שני שליש? אני כבר לא זוכר.
61 בחוק יסוד.
61. ואותי אם יש בקואליציה כזאת, אז הוא יכול להעביר את זה.
איזה חוק יסוד יש שם של 80 שחר? ירושלים, לא יודע איזה.
היו כמה, לא היה, ירושלים, לא זוכר.
יש הרבה חוקי יסוד, כן.
לא, של 80. של 80 זה, נראה לי חוק יסוד ירושלים
וכאלה. יש
את המשאלם,
יש
חוק יסוד.
משאלם, משאלם. גם זה גם 80, נכון, כן.
אז זה אבל לא על חוקים שגרתיים, זאת אומרת, זה משהו באמת...
לא, אני מדבר על האפשרות לתקן סעיף בחוק כזה.
כן.
לא, כלומר, אז אני אומר, יש רוב מיוחס, הוא מתחיל מ-61, יש חוקים מסוימים שנוקבים אפילו ברוב יותר, אתה יודע, יותר גדול. בחוק יסוד הממשלה נדמה לי שכמו ש... נדמה לי ששם התיקון הוא של 61 מספיק, כדי לתקן אותו, כדי לתקן את, ה... כן. את הסעיף טעון התיקון הזה. בוא נראה, פעם שתהיה פה איזה קואליציה של 61 ש... שתסכים לחתום על זה, אני לא יודע.
טוב, תשמעו, לא פתרנו את כל הדילמות, אבל עברנו על רובן המכריע, המשפט בינתיים חוזר, אתה יודע מה? עוד שאלה אחת קטנה, יש מצב שבו תהיה איזושהי הצעה או החלטה או יעלה לדיון העניין של בוא נקפיא את המשפט עד, עד שהוא יתפנה מראשות הממשלה?
אם יחליפו יועץ משפטי לממשלה, יועץ משפטי לממשלה חדש יכול להחליט על עיכוב הליכים. אם יהיו שינויים פרסונליים בראש התביעה, בראשות התביעה הכללית, אז הטכנולוגיה המשפטית להפסקת ההליכים קיימת.
והצ'יזבט הישן והידוע הוא שהרצוג יעשה את מה שאבא שלו עשה, ותהיה חנינה עוד לפני הרשעה, ותשמע, ראינו כל כך הרבה דברים שאני כבר, מצד אחד אני אומר לא, זה לא יקרה, לא ישנו את החוק, ולא יפטרו אותו, ולא יעשו, ולא זה, ולא זה, מצד שני ראינו הכל, אז לך תדע. טוב, מה אני אגיד לכם, הסכלנו קצת, נשארנו עם הרבה מאוד שאלות פתוחות, אז נצטרך להיפגש שוב מתישהו, אני כבר מזהיר אתכם. שחר בן מאיר, ניר אלפסה, תודה לכם, שתהיה שבת שלום.
להתראות.
תודה רבה, שבת שלום.
להתראות, ביי ביי. ביי.